מה זאת באמת התפתחות? התפתחות זאת היכולת שלכם להבין שאתם אנרגיה ולא הגוף, שאתם דואגים לו כל הזמן. למרות שאין הפרדה בין הגוף לאנרגיה, גם הגוף הוא אנרגיה, אלא אנרגיה דחוסה. ההתפתחות באה לומר לכם שיש לכם להתפתח לדברים ולא להיסגר. ההתפתחות באה לומר שיש לכם להתאחד, כי כולכם אחד. ואין הבדל ביניכם, אלא רק מבחינה חיצונית. גם אם מבחינה אנרגטית כל אחד מכם הוא בתדר שונה, בהתפתחות יש לכם לנקות את כל הרגשות השליליים שעוטפים את האנרגיה שלכם והופכים אותה ליותר ויותר דחוסה. בהתפתחות עליכם להיפתח לטהור, וזאת על ידי אחווה, התחשבות, נתינה מהמהות, קבלה, התבוננות, אי כעס ואי שנאה ואי הפרדה. עליכם להבין מי אתם ולמה אתם נמצאים כאן. לא לתענוגות ותשוקות, אלא להתנקות.
ממה יש לנו להתנקות?
אנחנו אפופים בהמון אנרגיה שלילית שאספנו בהרבה מאוד גלגולים שלנו. כל פעם היו כעסים, תחזויות, קנאה, שנאה, מכל זה יש לנו להתנקות כל הזמן ולהתאהר, ולשם כך באנו במיוחד בתקופה הזאת, שאנחנו מודעים לזה, שזה מה שיש לנו, כמובן לא כולם, אבל המודעות היא חלק מהעניין, להיות מודע ממה להתאהר.
יש דבר כזה, מישהו שהוא הצליח להתנקות מכל הדברים שהוא אסף, שהוא מרגיש?
אני לא יודעת אם יש מישהו כזה, אבל איך אנחנו יכולים לדעת שאנחנו מתנקים במתארים או מתנקים מהאנרגיות? ככל שאנחנו יותר רגועים ופחות מגיבים בכעס, בשנאה ובהתנגדות, זה בא לומר לנו שאנחנו באמת עובדים על עצמנו ומתנקים יותר ויותר.
פעם הקודמת אמרת שאדם שהוא רגוע אז הוא לא מתרגש, הוא לא מגיב כמו הקופים, לא רואה, לא שומע. מה ההבדל בין זה לבין אדישות?
כן, עבורנו זה באמת נחשב לאדישות. אנחנו כל כך רגעים לרעש ולתנועה ולתגובות, ומדינה, במיוחד אנחנו הישראלים. אז אם אתה לא מגיב, זה נחשב לאדישות. אבל פה יש ללמוד להבחין האם הבן אדם הוא אדיש, או הבן אדם פשוט לא מזדעזע מכל הדברים, לוקח את הדברים יותר ברוגע, לא כל דבר מגיב. אנחנו רואים עכשיו איזו אלימות אדירה. יש אדם ניגש לאדם ומאיר לו, השני מוציא סכין או אקדח ויורה בו. זה אומר על אדם שהוא לא רגוע, שהוא... סליחה, מה שאלת?
שאלתי אם זה לא אדישות.
זהו,
זה לא... שקורה משהו, אז אני לא... לא אכפת לי, לא אכפת לי.
כן, זה לא... קורה. פה צריך להבחין. באמת, כי אצלנו כבר אכפת לנו מאוד על כל מי שמשהו אומר לנו, אנחנו מיד נעלבים ונפגעים, וכאילו לזה אנחנו, ואם אנחנו לא נעלבים, לא נפגעים ולא מורטים לו את השערות, אנחנו נחשבים לאדישים. זה כי הורגלנו לחשוב ככה, עלינו לשנות את הגישה הזאת, המחשבה הזאת, ולהבחין באמת בניכר לטפל.
שמה זה אומר בניכר לטפל? על מה כן מגיבים או מה כן...
השאלה היא למה אתה קורא מגיבים. זה, איך שאנחנו מגיבים בחוסר איזון לגבי דבר. אנחנו, יש דעת ששום דבר שקורה, הוא לא ניתן להתייחס אליו בצורה אחרת. אפשר בעצבים, בריב, ברצח, ואפשר גם בדרך אחרת. ולא רק דרך אחת, יש אלפי דרכים אחרות, כמו להתייחס לילד או לשכן או לאיש ברחוב, על אותו דבר. אנחנו רואים את זה, איך על אותו אירוע, כל אחד מתייחס אליו אחרת, מגיב אחרת, חושב על זה אחרת.
לשאול על, על שיתוף פעולה. נראה שמאוד קשה לאנשים לשתף פעולה אחד עם השני. כל אחד רואה מה זה שיתוף פעולה בצורה אחרת. ובסך הכל, קבוצה של אנשים צריכה לשתף פעולה, בדרך כלל זה נתקל בהרבה קשיים. אפשר להסביר איך, איך נוצר שיתוף פעולה אמיתי. במה זה תלוי?
נכון, אנחנו לא יודעים שתף פעולה וגם לא מחנכים אותנו לשיתוף פעולה. שיתוף פעולה דורש מאיתנו לוותר על האגו שלנו. לוותר על ההפרדה שלנו, להבין שכל דבר שאנחנו עושים זה מתוך איחוד, מתוך שלכולנו אכפת ואנחנו רוצים להשיג, וזה לא מרצון אישי עם האגו. למשל, אנחנו ניקח מאוד את הדוגמה של מדענים. כל מדען יושב בפינה שלו ומנסה להתחרות במדען אחר בהמצאה שלו, במקום שכולה, כל המדענים של העולם, נניח, ישבו יחד ויחשבו הדבר, איך אנחנו יכולים לעשות את הדברים האלה ביחד. לא, זה לא נעשה. כל אחד מתחרה בכל אחד. כולם בעצם מתחרים בכולם, כולם נלחמים בכולם. וזה בעקבות האגו האדיר שיש לכולנו, שאותו למשל צריך להתקלף ממנו ולהתנקות מאוד מאוד. אנחנו רואים את זה אצל המנהיגים שלנו עד לאיש הפשוט ברחוב.
כל מה שאנחנו עושים זה אגו, לא?
נכון. וכשאנחנו עושים דברים מתוך אגו, תוך ותחרות, אז אנחנו, זה לא מצליח לנו היום. מה שחשבנו שעד עכשיו זה זה עובד, אנחנו צריכים לשנות את זה. וכן, מתוך ניסיון, נסתכל על הדברים ולראות מה עובד, מה לא. לחקור, לבדוק, לקרוא. האגו שלנו זה אחד הדברים המאוד מכשילים, מאוד יוצרים לנו איזו מלכודת אדירה, האגו. ובאמת הכל מבוסס בעולם הזה על, על אגו. ולכן יש את כל הבעיות ש, שאנחנו נתקלים בהם, המבחנים.
שמעתי היום שאגו זה תודעה בשירות של פחד. אז בעצם השורש הוא בכלל קשור בפחד של אנשים. איך הוא משפיע על התודעה שלהם, ושזה בעצם התוצאה של זה, זה האגו שלהם. אז איך אנחנו נפטרים מהפחדים שלנו?
זה נכון מאוד. אדם שהוא מפוחד, ככל שאדם יותר מפוחד, האגו שלו יהיה יותר גדול. זה העניין, זה את הפחדים, יש לנו לקלף אותם, זה אחד האירועים שמה ששאלת בהתחלה, הרגשות שאנחנו עפופים בהם, שיש לנו לשחרר את הפחדים, את חוסר הביטחון, את אי האמון בעצמנו. לא לקחת שום דבר מה... לכן אנחנו גם לא יכולים לשתף פעולה. אנחנו לא יודעים איך לשתף פעולה, כי אנחנו כל הזמן פוחדים, לא מאמינים באחר. אנחנו פוחדים שהוא יסדר אותנו, משהו שם, או שאנחנו נפסיד מכך. זו טעות חמורה. עכשיו, פחד זה הדבר שמעכב את ההתפתחות שלנו, הפחד האדיר שלנו. ואנחנו נמצאים מאוד מאוד בפחד הזה עכשיו. ואת זה יש לנו לקלף ולהשתחרר בכל דרך שהיא. קודם כל להכיר בזה שיש בנו פחד, להתבונן בפחד, ואז הוא מתפרק מעצמו. אפילו לדבר עם הפחד. הפחד נמצא במקום שמפחדים ממנו. ככל שאנחנו נקבל את הפחדים שלנו, קודם כל נזהה אותם, ונהיה מספיק כנים להודות שיש בנו פחד. להגיד, אני לא מפחד, זה עדיין לא אומר שאין פחד. באמת לזהות, להתבונן בו, להיות איתו, הוא מתפרק לאט לאט. וזה עניין של תהליך. אבל באמת יש שם להשתחרר מהפחדים.
שאלה לגבי משמעות. אנחנו רואים שבמשך ההיסטוריה אז אנשים כל פעם נתפסו לאידיאולוגיה כזו או אחרת ומצאו במשמעות. קומוניזם, ציונות, דעת, כל הדברים האלה, אנשים יתפסו. איך בכל זאת, בן אדם יודע מה אמיתי בכל האפשרויות האלה שעבדו ולא עבדו במהלך ההיסטוריה.
יש לנו לשחרר את כל האידיאולוגיות האלה. האידיאולוגיות האלה והדתות, הם רק הפרידו ביניהם. זה היה תקף לפעם. פעם, זה מה שהביא את ההתפתחות שלנו. הגענו סוף סוף לתקופה שאנחנו מתחילים להיות מודעים לזה, שכל התפיסות האלה שבאמת הראשונים שהמציאו אותם או חשבו עליהם, התכוונו ממש ממש לטובה, אבל זה התעוות עם הזמן על ידי היצורים. לכן מה שיש לנו עכשיו לחשוב זה איך להתאחד, איך להיות ביחד, איך ליצור אחווה, איך להבין, וזה באמת ולהבין לעומק, שכולנו אחד. זה שאנחנו עושים הפרדות, הדתות עושות הפרדות או האידיאולוגיות, זה דבר שיוצר לנו המון נזק. וגם מזה יש לנו ללמוד להשתחרר, להשתייך לאיזושהי אידיאולוגיה, תפיסה, רעיון. כל זה להתקלף מזה, להתנקות, כי זה רק גורם להפרדה. מה שכן, יש לנו להתאחד, להתחיל לחשוב איך אנחנו יוצאים, אנחנו יוצאים ומוצאים שלווה ורוגע ולא מלחמות, וזה רק להתאחד. שזה ייקח זמן, אם בכלל.
מה זה אומר להתאחד?
להתחיל להבין, להכיר בזה שכולנו אחד, שאין הפרדה. אלה הבדואים ואלה ערבים ואלה יהודים ואלה נוצרים. זה מצחיק, זה באמת מצחיק. אלו משה וישו ומוחמד היו אחים, אחים אנרגטיים. אם אנחנו מדברים על הבדואים, אנחנו עושים הפרדה בין... מי זה היהודים? היו בדואים בבסיס, היו שם שבטים, בדיוק כמו הבדואים. המקור של כולנו אחד, הוא אנרגיה. זה ממש מצחיק לעשות את ההפרדות, אבל חונכנו ככה שנים על גבי שנים, שזה קשה כרגע לחשוב על שבעצם כולנו, כולנו אחד, אם אנחנו נקלף את הגוף, אנחנו נמצאים בכולנו אנרגיה.
אבל עדיין יש שוני מאוד מאוד גדול בין עמים, אנשים, שוני מנטלי, מנהגים, מה שמקובל פה לא מקובל שם, מה ששם מקובל לא מקובל פה וכולי.
נכון, ועל ההפרדות האלה יש לנו להתגבר, להבין שאין כל הדברים שאתה מדבר על השוני שיש, אלה דברים חיצוניים, שוני בחיצוניות. במהות, בפנימיות, כולנו אחד, כולנו אנרגיה. נכון? כל אחד נמצא בתדר אחר, אבל במהות כולנו מאותה האנרגיה נמצאנו. אותו בורא, אין בורא לאלה ובורא לאלה ובורא. יש מערכת שבראה וכולן היא מאותה מערכת. מה שאנחנו קוראים אלוהים. אלוהים הוא של כולנו, אותו אלוהים.
אני חושב שרוב האנשים בלב שלהם יודעים את זה, אבל בכל זאת כל אחד בסוף ביום יום חי את החיים שלו. איך אמור להיראות עולם כזה שכולם מכירים בו שהם אחד?
נכון, את הידע הזה יש לכולם, אנחנו לא ממציאים את הידע הזה. הבעיה היא, בעיה או לא בעיה, העניין הוא שהתקופה הזאת מוציאה את הכל החוצה. משקף את הכל, היא הופכת להיות יותר ויותר שקופה. הכל מתחיל להיות יותר ברור, יותר מובן. ומי שבאמת הולך בכיוון הזה, לא רק חי את החיים היומיומיים שלו, הולך לכיוון הזה, הוא מרוויח. הוא מביא את עצמו למקום ששם באמת יש את האחדות הזאת. אז כל האנשים שיבינו, כל יצורי האנוש שיבינו שהם אחד, הם יתאחדו. ויהיו כאלה שלא, אז הם יתמוססו, האנרגיה שלהם תתמוסס. כי היא לא תהיה חשובה, לא תהיה משמעותית. וספר הידע מדבר על זה.
זאת אומרת, השינוי הוא בעצם רק בבמה האנרגטית. אמור להיות אותו אחד, אמור להיות פתוח למגוון הרחב של תודעות, לחיות איתם בשלום, וזה הדבר שמודד את ההתקדמות שלו.
אנחנו רואים עכשיו ואיפה בישראל, שהיא מקום שאנשים חזרו מכל מיני גלויות, כל מיני ארצות, כל מיני תרבויות נפרדות, ומתחתנו פה, וילדו ילדים, והנה הילדים, הם בכלל לא מזוהים עם אף צד, אין נמצאים, הם הכל מעורב, כאילו אחד. ואנחנו רואים את זה, שזה יכול לקרות, אם אנחנו... אני התחתנתי בזמנו עם מרוקאי, ואני ילידת רוסיה, בשני קצוות שונים לחלוטין. אבא שלי כמעט מת מזה, וכשנותר שאני הולכת, הוא אמר, רק אל תביא לי מרוקאי ולא רומני. והנה, גם התרבויות דומות, אז הייתה התנגדות. לאט לאט אנשים יבינו שהם כולם מאותו מקור. זה ייקח זמן, אבל עכשיו, לפחות בתקופה הזאת, מתחילים להבין את זה, שזה אם רוצים או לא רוצים, שזה אכן כך.
אם יש, נניח, מדינה כמו צפון קוריאה, שהשוני בינה לבין העולם היום הוא מאוד גדול, בהמון מובנים. איך אמורים לנהוג לנהוג עם מדינה כזו?
בתור מה אתה שואל אותי את זה?
בתור דוגמה ל, בתור דוגמה לזה שהנה, העולם מתקדם ורוצה ש, שמדינה כזו תהיה חלק מהעולם, לעזור לה, לעזור לאנשים שגרים בה.
מי רוצה לעזור את,
כן?
לקוריאה הצפונית?
כן, לשלב אותה ב, 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 במה שקורה בעולם. אז השוני הוא, הוא מאוד גדול. זה, אני נותן את זה בתור דוגמה, כאילו שזה כמעט בלתי אפשרי. אידיאולוגית הם חיים בעולם אחר שלא נקרא לו נכון או לא, ואנחנו חיים בעולם אחר שלא נקרא לו נכון או לא, ואי אפשר לחבר ממש את העולמות האלה, בהתנגשות מתמידה. וזה ככה בעוד מיליון דוגמאות, זה רק דוגמה ככה אקטואלית, אבל זה ככה בעוד מיליון דוגמאות. האסלאם מול העולם, הנצרות מול העולם, היהודים מול העולם, קבוצות כאלה ואחרות מול קבוצות אחרות. זה כמעט ולא ניתן לגישור.
אם אתה היית מקשיב לעצמך, היית שומע, אתה אומר, אי אפשר, אי אפשר. באמת, כשאנחנו מגיעים למהות ולעומק, כשאנחנו מאמינים, יש לנו את העוצמה האדירה הזאת. דברים שאנחנו לא מאמינים בהם, אז הם לא יפעלו. אם אנחנו מאמינים שאי אפשר, אז אי אפשר, זה יהיה אי אפשר. אבל אם יאמינו כמו שאפשר, היה שפתאום נפגשו שני המנהיגים של הצפון והדרום, ו, ונתנו קו אחד השני. הנה, הסתבר משהו שבחיים לא חלמו על זה, זה קרה. זאת אומרת, יכולים לקרות המון דברים, רק צריך להאמין בזה. וצריך שזה יבוא משני הצדדים. לא יכולה להיות שום כפייה מצד אחד, או מצד אחד שיגיד אנחנו הצודקים, או הצד השני שיגיד אנחנו הצודקים. שוב, יהיה פה האגו, ואז אי אפשר יהיה להגיע. אנחנו צריכים להשתחרר מהצורך הזה, להיות הצודקים והטובים והנכונים, ולוותר על המון דברים כדי לחיות, וזה אפשרי כשמחליטים, בדיוק כמו שהחומה בגרמניה שמוטטו אותה. אפשר ואפשר, רק שאנשים הם לא במקום של האמונה, והם משתמשים באמת במושגים ובאידיאולוגיות כאלה שאי אפשר, זה באמת מתקיים, כי אנחנו יוצאים את המציאות שלנו.
נושא אחר קשור לאושר של אנשים. נראה שאנשים לא צריכים להיות מאושרים לאורך זמן.
לא
צריכים
או לא,
לא מצליחים. מה הקטע שלנו עם חיפוש האושר? כולם מחפשים את אותו דבר. למה אנשים כל כך מתקשים למצוא את האושר שלהם?
היצורים האנושיים מחפשים סיפוק ומטרה, אף שיהיה לי אושר, שיהיה לי שמחה, שיהיה. העניין הוא שיש לנו גם, שאלת בהתחלה, ממה יש לנו להתנקות, מהצורך הזה להיות מאושרים. יכול להיות אדם שהוא חי במערה והוא יהיה מאושר, ויכול להיות אדם שחי באיזה ארמון, והוא יהיה מאוד לא. אז השאלה היא, מה זה העושר הזה? העושר זה כאילו אני צריך להיות מאושר על ידי משהו, לאשר אותי. אם יהיה לי כסף, אז אני אהיה מאושר. אם יהיו לי 10 נשים, אני אהיה מאושר. אם נניח כל הדברים האלה שאנחנו חושבים, זה משהו חיצוני שאנחנו מצפים לו, ודבר שאנחנו מצפים לו הוא בורח מאיתנו, תמיד מביא לנו הרזבה. זה תמיד מזכיר לי את הסיפור שילדים חיפשו את הציפור הכחולה שהיא הסמל לאושר, חיפשו לא מצאו, בסוף הגיעו לסוכה העלובה שלהם, מצאו את הציפור שם בפינה עומדת, מחכה להם. אז עושר זה דבר יחסי. אצל כל אחד חושב שהוא יהיה מאושר אם. וצורך של סיפוק, שמה, ציפייה למשהו, ויש לנו ללמוד לא לצפות לשום דבר, ולא לעשות דברים מתוך מטרה, אלא לעשות אותם, כן או לא, לא כי צריך, כי אני רוצה, כי זה נכון לי, כי זה בסדר לי, זהו. ולא לחפש הדברים, חוץ מזה שיש לנו להבין שהעולם הזה הוא לא כדי שנשתקע בו ונמצא בו את העושר, הוא כדי שאנחנו נתפתח, נלמד, נלמד לקחים ונשתחרר ממנו ונעזוב ונמות בשמחה רבה. המוות הוא לא דבר רע, הוא דבר נהדר, חסר היה לנו אם לא היינו מתים. כשנגיע לאיזה מימד שנהיה רק אנרגיה, שם נהיה אלמותיים.